בערך עד שעמית התחיל לדבר, שמוע את הסאונד מהרמקולים במקום מהאוזניות, ואני לא שמתי לב כי הייתי עם האוזניות על הראש, אז יכול להיות שתצטרך טיפה לנקות בחמש דקות הראשונות, אבל אחר כך זה מסתדר.
אל דאגה, אם זה יקרה, אני אראה את זה וזה יטופל.
אל דאגה, הוא יראה את זה ופשוט יחתוך את החמש דקות הראשונות שלך.
כן, ואני גם אקלל אותך תוך כדי ויגיד, איתי לא מדייק. לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי עמית בלום.
אהלן.
ואיתי חורב.
היי.
ואנחנו מדברים על משחקי תפקידים. כי מדובר בפודקאסט משחקי תפקידים, ואנחנו מקליטים את הפרק ה-26.
אני כל כך רציתי להגיד, הפרק החצי יובל, הרבע מאה, משהו ככה פספסתי.
זה היה שבוע שעבר.
וואו, נורא.
מי הקליט? אתה לא היית שבוע שעבר?
לא תמונות, זה פודקאסט.
יפה. מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים, אם בכלל?
השבוע, הנה, אני אספק עוגן לאנשים כדי לדעת מה רוחב הבאפר שלנו. השבוע יצא קובץ של הרפתקאות מבוססות בהשראת היאו מיאזאקי, אנימטור יפני מפורסם ומאוד נחשב, שיצר עולמות קסומים ומדהימים ומאוד מומלץ לראות לפחות את כל הסרטים שלו שאני ראיתי, אני מודה שלא ראיתי את כולם, ואפשר למצוא את הקובץ הזה אני חושב שבדרייב פרו RPG יהיה קישור. הקובץ משום מה יצא למבוכים ודרקונים, למרות שהתחושה שלי מהמעט שקראתי ממנו היא שישבו וכתבו הרפתקאות ואמרו, אוקיי, איך נעשה עכשיו שאנשים יקנו את זה, אז למבוכים ודרקונים יש הכי הרבה שוק, אז נשים פה גם סטטיסטיקות של מבוכים ודרקונים שלא קשורות. את מה שאני קראתי, אני אישית הייתי מריץ בקוסמים קטנים, אני כנראה באמת אריץ את זה בקוסמים קטנים, וזה נראה מאוד נחמד.
רגע, אם אתה רוצה לעשות משחק שלא מתרכז בקרבות, אז אתה לא ממליץ לשחק מבוכים ודרקונים מהדורה חמישית?
וואו, ג'אמפינג דגן.
אתה מקדים את המאוחר.
אני שמח שפתחנו את הנושא הזה.
כן, אנחנו נדבר על זה אחר כך. עוד נחזור אליו. אבל זה נראה קובץ מאוד נחמד, ואני בינתיים נהנה לקרוא בו.
יפה, יפה. טוב, אז אני אגיד איזה משהו שמגניב אותי. אני התחלתי קמפיין חדש. איזה כיף לי.
אתה מתחיל קמפיין חדש כל שבוע בזמן האחרון, לא?
לא, לא, זה אותו קמפיין חדש. אני רק התחלתי אותו באמת השבוע. כאילו, השבוע באמת עשינו סשן ראשון. אחרי שעשינו כבר כל מיני סשנים שהיו לפני ראשונים. אולי זה היה בעצם סשן אפס, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
אני אומר, בתור מישהו שאומר שלא מתכונן לקומפיינים, אז יש לך סשן מינוס אחד, סשן אפס, סשן הכנה, סשן התכוננות, ועכשיו אנחנו מוכנים למשחק.
אז בואו אני אגיד לכם מה העניין. העניין הוא שמה שאני בעיקר לא אוהב, זה הכנה שלא משחקים בה. בכל הסשנים האלה שיחקנו, אז מבחינתי זה רווח נקי, אני לא מבין את הבעיה.
יש את קמפיין המדע הבדיוני של המריץ עכשיו, שהיה לו סשן הרכבת דמויות שזה היה משחק, והיה לו סשן שעשינו חישול מערכה שזה היה משחק.
בדיוק.
מרגע שהתחלנו ממש לשחק עבור שלושה סשנים, אבל היו גם כמה לפני, וזה היה מאוד כיף ומגניב.
אז אנחנו התחלנו את הסשן שלנו, הולך להיות קמפיין מאוד מאוד מעניין, אני כבר רואה, עוד אין לי מושג מה בדיוק יקרה איתו, אבל הולכים להיות דברים מאוד מאוד משונים, שחקנים שלי אל תקשיבו טוב, בעצם אני לא אגלה אז, זה עולם ממש ממש מוזר, שהגבולות שלו הולכים ומתרחבים ככל שבני אדם כובשים אותו מידי מפלצות, ומעבר למפלצות דברים שאני לא יכול לדבר עליהם, כי ספוילר, וגם כי עוד לא החלטתי עד הסוף מן הסתם, אבל יקרו דברים משונים, וזהו, זה נחמד, ואני רוצה לעסוק באלימות וקרבות, אבל בהשלכות השלכות שליליות שלהם.
אז אולי תריץ את זה במוד 5.
זהו, שאני לא כך אוהב את המכניקת קרבות הזאת, אני אוהב קרבות, אבל זה כאילו אפשר לאהוב קרבות ולא לרצות קרבות טקטיים של מוד 5, אבל על זה אנחנו נדבר עוד שנייה. עמית, מה איתך?
אז מה שהגניב אותי השבוע, מעבר לזה שסוף סוף הצלחתי להיפגש עם הקבוצה שלי להנחיה אחרי איזה הפסקה של איזה חודשיים כי קורונה.
וואו.
כן, זה היה מאוד קשוח, אבל דווקא מה שאני
בקורונה.
כן, אבל דווקא מה שאני רוצה לדבר עליו זה לא המשחק שבו אני הנחיתי, אלא זה המשחק שבו אני שחקן אצל אלון פחימה, שאני ממש, איך אומרים, למי שיכול להרשות לעצמו, אני ממש ממליץ. ואני משחק בניגוד לכל הציפיות גנב. יותר מזה שאני משחק גנב, הארכיטיפ שבחרתי בדרגה שלישית הוא גנב. הוא לא בנוי לקרבות, הוא לא מבוסס קרבות, אין לו שום דבר שקשור לקרבות, ובאופן כללי הוא לא מוצלח בזה. מה שהוא כן מוצלח זה בלקייס, לגנוב, לרמות, לשקר, ובאופן כללי להשיג רכוש של אנשים אחרים, כולל את השיקוי ריפוי שהוצע לחבר הגוסס, שהיה כאילו בנקאפ שלילי. והוא הצליח לשכנע שיתנו לו את השיקוי ריפוי במקום. אז זה הבחור. ואיך שהוא יצא מצב שהוא התנודב על ידי הקבוצה לסרוק מבוך לבד, בלי גיבוי, ולראות מה יש בפנים. והוא...
יכול להיות שהם רצו לעזור לו.
לא, עוד פעם בגדול.
היו מוכנים לסכן אותו, בוא נוכל.
לא, כאילו, עוד פעם זה היה, זה מאוד היה כזה, התנדבות כללית כזאת, זה איכשהו, זה תוכנית שנבנתה, והיה נשמע בהתחלה בתור רעיון הגיוני, ותוך כדי, עוד פעם, כי כשחקן, איך אומרים, סקשן שלם, קטע שלם, סצנה שלמה שבה רק אני משחק, ויושב וחוקר מבוך, כי רק אני לבד, רק אני בסטלף, ורק אני בתוך המבוך, לא נעים לי. אז אני כאילו מסתובב במבוך, ואני כאילו אחרי זה חצי מבוך, שאני רק נזהר מדלתות, פורץ מלכודות, רק איזה כל דבר שקשור לקרב אני נמנע. אז אני אומר למנחה כאילו, תגיד, אתה יכול פשוט להוריד את הפוג אוף וור מכל מקום שאני יכול כאילו לראות, ואני אחזור לחבר'ה, כאילו לא נעים לי. ובינתיים הקבוצה יושבים, לא, לא, אנחנו מתים לראות, מתי זה, מתי, איך אומר, מתי יגמר לך המזל? מתי יתפסו את זה? ואני כולי בלחץ מהדבר הזה, זה היה קטע נהדר. מעבר לזה, התפתחות של דמות, הוא גנב בדרך כלל עד דרגה שלישית כל דבר לעצמו, ופתאום הוא התחיל לחלוק את האושר עם שאר הקבוצה, שזה מבחינתי התפתחות של דמות, כשהוא עושה בונדינג עם החבר'ה שהוא מבלה איתם ביחד בהרפתקה, וזה אחלה.
יפה, יפה. לפני כמה שבועות היה איזה דיון קבוצות הפייסבוק השונות של משחקי התפקידים. הדיון התחיל מכל מיני דברים שונים, יתרונות וחסרונות של מבוכים ודרקונים, מהדורה חמישית בין השאר. אחת מהאמירות שאני נתקלתי בהן,
אני חושב שאנחנו יכולים להאשים את עודד בזה שהתחיל את המפולת של הגים הזאת.
עודד השם, והוא עכשיו התחמק מלקחת אחריות, ולכן הוא לא פה.
אנחנו נשים לינק למים בהערות של הפרק.
האמירות שעלו כמה פעמים מכמה שחקני מבוכים ודרקונים בעיקר, היו דברים בסגנון של, בתוך הדיונים שהיו סביב הדבר הזה, מחוץ לקרבות אני לא צריך חוקים שיפריעו לי למשחק תפקידים. ואני חשבתי שזה דבר שראוי לפרק אותו. אני חושב שזה מהווה, מראה איזה הלך רוח נפוץ, משחק תפקידים לרול פליי, כן, או רול פליי כאיזה משהו נפרד ממשחק תפקידים כמילה כללית, כן? יש לנו פה משחק תפקידים ויש לנו, אני לא צריך חוקים שיפריעו לי לרול פליי שקורה מחוץ לקרבות. אני חושב שאפשר רגע לפרק את זה לשני מרכיבים, שאחד מהם זה בקרבות אין משחק תפקידים, והמרכיב השני הוא משחק תפקידים לא צריך חוקים. ואני ממש ממש לא אהבתי את המחשבה הזאת, נתקלתי בזה כבר בעבר, זה לא כאילו פעם ראשונה שנתקלתי בזה, אבל זה ממש, זה צרם לי לא בקטע של ביקורת מבוכים ודרקונים, בתור אדם שהקדיש אולי 300 שעות מחייו להקשיב לקמפיין של מבוכים ודרקונים מהדורה חמישית, לקריטיקל רול, ודי נהנה מזה, ושמע אנשים משחקים את המשחק ונהנים, ונהנה בעצמו לשמוע אותם משחקים, כשחלק גדול ממה שהם עושים שם, למי שלא שמע את זה, זה לעשות קרבות, זה לא חלק שולי במה שהם עושים, זה חלק מרכזי, ונראה לי בצדק, זה מה שעושים במבוכים ודרקונים, וזאת לא נראית לי בעיה, זה לא בג, זה פיצ'ר. לדעתי, המחשבה שזה דבר שהוא חיצוני למשחק תפקידים, שזה איזשהו משחק, כאילו, לא יודע מה, שיש פה איזה מין, בגלל המעבר הזה, כן, אולי זה קשור אולי אפילו למכניקה, כן, יש את המעבר הזה של מגלגלים יוזמה, ואז דברים מתנהגים אחרת, אז זה כאילו, משחק תפקידים זה מה שקורה בלי חוקים, ועם חוקים וקביעה, ואני יודע מה, שליטה יחסית יותר הדוקה בדברים שאפשר לעשות, ובאיך, במכניקות שמפעילות אותם, זה לא משחק תפקידים. אני חושב שזה משחק תפקידים, אני חושב שמשחק תפקידים קורה בצורה הזאת בדיוק. זאת אומרת, כשאתה משחק תפקיד בתוך איזשהו סט של מגבלות שמגדירות את הז'אנר, המגבלות האלה מייצרות כל מיני דברים שהם, שהפעולה בתוך המגבלות, הפעולה בתוך החוקים, מייצרת את הסיפור בצורה שמתאימה לז'אנר ולמשחק הספציפי. כשמשחקים שונים והחוקים השונים מייצרים סוגים שונים של סיפורים, מה שכמובן לא אומר שאי אפשר לדחוף משחק למקומות שהוא פחות חזק בהם, אבל באופן הבסיסי אני הייתי אומר, אתם נהנים ממשחק של מבוכים ודרקונים, תתמסרו אליו, תהנו מהמכניקה שלו, ממה שהיא עושה ועושה טוב, ותשחקו בו משחק תפקידים.
אני רוצה לחלוק עליך. יש בעיה בתרגום משחק תפקידים, כי באנגלית זה role playing game. יש פה פעמיים משחק, יש פה את הplay ויש פה את הgame. role play גם לא במשחקי התפקידים שהם התחביב שלנו, זה גילום של דמות. אז כל זמן שאנחנו מגלמים את הדמות, ולא משנה אם אני מגלם את הדמות על ידי זה שאני מגלגל קובייה של 20 ואומר אני מרביץ לו, או שאני מגלם את הדמות על ידי זה שאנחנו מנהלים שיחה, או שאני מגלם את הדמות בכלל במערכת חוקים אחרת שלא מבוכים ודרקונים, כל זמן שאני מגלם את הדמות אני מבצע משחק תפקידים. אבל יש הרבה שיטות שיש בהן איזשהו אלמנט מטה משחקי, שאנחנו מדברים לא הדמויות לא בין הדמויות, אנחנו מגלמים את הדמויות באותו רגע, אלא אנחנו השחקנים מחליטים החלטות משחקיות, וכשאנחנו מחליטים החלטות משחקיות אנחנו משחקים במשחק, אבל אנחנו לא משחקים משחק, אנחנו לא עושים משחק תפקידים, כי אנחנו לא מגלמים את הדמות באותו רגע. אני אתן דוגמה משיטה שאני מניח שלא שמעתם עליה אף פעם, קוראים לה נושא הלפיד. בנושא הלפיד אין נקודות פגיעה לדמויות, יש איזשהו מדד דמוי נקודות פגיעה שהוא לכל הקבוצה ביחד, לכל הקבוצה של הדמויות ולכל הקבוצה של האויבים. וכשלמישהו נגמרות נקודות הפגיעה אז הוא הפסיד בקרב, אבל גם הצד השני איבד משהו, הצד השני איבד נקודות פגיעה, ואז כשהקרב נגמר, כשאומרים אוקיי, צד אחד ניצח, צד שני הפסיד, עכשיו מנהלים מסע ומתן. הצד המנצח איבד רבע מנקודות, הצד המנצח, כן, איבד רבע מנקודות הפגיעה שלו, או חצי, או שלושת רבעי, כמה שהוא איבד יותר נקודות פגיעה, הוא צריך לתת משהו לצד המפסיד. וזה לא עכשיו הדמויות והגובלינים מנהלות ביניהן שיחה, ואומרות אוקיי, אנחנו הורגים עכשיו את כולכם, אבל ניתן לכם משהו. אלא הדמויות, השחקנים והמנחה מנהלים ביניהם שיחה. אתם הורגים את כל הגובלינים, אבל הם הצליחו להרוג אחד מכם. אתם מצליחים להבריח את הגובלינים, אבל הם גנבו לכם חלק מהאוצר בדרך. הגובלינים הצליחו ללכוד אתכם, אבל אחד מכם הצליח להחביא פיגיון במגף. כל מיני דברים שלא נסגרים ברמת הדמויות, אלא ברמת השחקנים. זה חלק מהמשחק. זה לגמרי משחק, וזה לגמרי לא גילום דמות. זה לא רול פליי. הנקודה הזאת ספציפית.
אני חולק עליך באופן עמוק, או במילים אחרות, איתי לא מדייק.
איתי תמיד מדייק. זהו, אז אני אומר, ברגע ש... זאת אומרת, גם במבוכים ודרקונים יכולים להיות מצבים כאלה, שבהם השחקן מחליט החלטות שהן יכולות להיות מנוגדות לתפיסה של הדמות. ואז זה לא משחק תפקידים באותה נקודה, אבל זה עדיין חלק מהמשחק.
אני פשוט חושב שהראייה הזאת של משחק תפקידים כגילום הדמות ביחס למשחקי תפקידים היא תפיסה מאוד מאוד צרה. זאת אומרת, אני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו, התיאור הזה שתיארת, שבו אנחנו מנהלים איזושהי שיחת מטה, שיחה על השיחה, כן? שיחה על הסיפור, בוא נגיד, נקרא לזה ככה. דיון על הסיפור, תוך כדי שאנחנו מחזיקים בראש גם את מה שהדמויות רוצות, כאחד מהפרמטרים, אבל לא הפרמטר היחיד. אנחנו גם מחזיקים את הרצון שלנו במשחק מעניין, אנחנו מחזיקים גם את השיקולים המכניים השונים שיש לנו, וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, זה רוב מה שעושים במשחקים סביב השולחן שלי. אנחנו דנים, ולגלם דמות זה כאילו מין דבר שהוא קטע שבו אתה ממש משחק את הדמות באיזושהי נקודה ספציפית, זה מין דבר כזה שכל פעם נכנסים ויוצאים ממנו, והמעבר הוא תמידי, כאילו כל אינטראקציה עם המכניקה תמיד יש בה איזשהו אלמנט כזה של הסתכלות חיצונית, וגם כל אינטראקציה עם הסיפור יש בו איזשהו אלמנט כזה. כל פעם שאתה מנסה לחשוב על משהו שיהיה עכשיו מעניין, כל פעם שאתה חושב רגע על הקשת העלילתית של הדמות ומה שעובר עליה, והנה לא חשבת עכשיו מתוך איזושהי נקודת, אני יודע מה הדמות הכי רוצה, אלא מה מעניין לגבי מה שיקרה לדמות, כן? זה לא גילום דמות אולי, או אני לא יודע מה, זה לא איזה אימרסיה או מילים אחרות מהסוג הזה שנזרקות, אבל זה משחק תפקידים.
זה role playing game, אבל זה לא role play. זה מה שאני אומר.
אני פשוט חושב שאם לוקחים את העמדה הזאת, אז אומר שהגיים והרול פליינג הוא שני דברים נפרדים, ואז זה באמת אומר שמה שהם אומרים זה נכון. זאת אומרת שהמשחק הרול פליינג הטהור הוא משחק בלי חוקים. כן, אנחנו רק מגלמים את הדמויות באיזשהו מקום טהור כזה של רק הן פועלות בצורה האותנטית להם, ואני פשוט לא מקבל את זה לחלוטין.
זה נשמע כאילו אתה מתאר לארפ, שאנחנו משחק חי, אני נכנס לתוך הדמות, ואני, החיים שלי עכשיו זה הדמות, וכל דבר שאני עושה זה כחלק מהדמות.
אז מה שאני אומר זה שמשחקי תפקידים הם, התרגום הנכון טכנית הוא משחקים של משחק תפקידים, ומשחק התפקידים הוא חלק מהמשחק, הוא לא כל המשחק. וגם המכניקה בדרך כלל היא חלק מגילום הדמות. כמו שאמרתי, כשאני מגלגל קוביה בשביל לראות אם פגעתי, אני עדיין מגלם את הדמות.
אז בוא תתרגם את זה רגע לדיון הקודם. אני נניח רגע, אני הולך איתך, אני לא מסכים, אבל בסדר, כאילו לא, אני לא מסכים ברמה העקרונית, כאילו לצורך העניין, הדבר הזה שאתה מתאר, הוא לא מעניין אותי כשלעצמו. כן? או פחות מעניין.
אני חושב שאתה פשוט, שאתה עושה אותו ואנחנו לא מסכימים על המונחים הטכניים, לא? אני לא חושב שאנחנו מתארים משחקים שונים.
אבל בוא נתרגם את זה שנייה לזה. אז אוקיי, אנחנו עכשיו בקרב של מבוכים ודרקונים, אז הם צודקים מחוץ לקרבות, שם קורה המשחק תפקידים, עכשיו מגלמים את הדמות?
קודם, אני חושב שלא, כי גם כשאני בוחר את הבחירות של הדמות ומפעיל את המכניקה כדי שהיא תעשה את הדברים שהיא רוצה לעשות, אני מגלם את הדמות. ומעבר לזה יש הרבה שיטות שנותנות מכניקה בשביל לגלם את הדמות.
אבל אני בכוונה עם מבוכים ודרקונים.
או שהן מעודדות דרך המכניקה לגלם את הדמות בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. למשל בוואנור יש את הקשרים בין הדמויות שמעודדים אותך לשחק בצורה מסוימת כמו לדמויות האחרות, ולנסות לפתור כל מיני קונפליקטים כדי שתוכל להרוויח מזה ניסיון ולהתקדם. אז זאת מכניקה שמעודדת אותך לשחק את הדמות.
אבל לא, זה בדיוק העניין. היא מייצרת את הסיפור הזה של לגלם את הדמות כפי שאתה תיארת אותו, מניח שיש את הדמות כאיזה דבר נתון חיצוני למשחק. ומה שאתה תיארת עכשיו לגבי ונור מוכיח בדיוק את הנקודה ההפוכה. הדמות, הקיום של הדמות כמה שניתן לגלם אותו, הוא נובע מהיותה דמות משחקית, וטריגרים משחקיים מייצרים את הדברים שאותם אתה מגלם. זאת אומרת, אם לא היה לי את מערכת הקשרים בוואנור, לא הייתי מגלם את הדמות אותו דבר, הייתי מגלם דמות אחרת למעשה.
בדיוק, זאת מכניקה שמשפיעה, בגלל זה אני אומר שהמכניקה היא לא חלק נפרד ממשחק התפקידים, המכניקה מייצרת משחק תפקידים מאוד ספציפי, בוואנור או בשיטות אחרות שמעודדות אותך לשחק דרך המכניקה.
קודם כל, מבוכים ודרקונים מדורה 5 ניסו מאוד, ניסו, לא מאוד, אבל ניסו להכניס, נקרא לזה קצת איזושהי דרך של רול פליי, שמשחק תפקידים לדמויות, על ידי האידילס והבונדס וקצת בבקראונד, ברקע. הם ניסו להכניס משהו שייתן, עוד פעם, זה אמור להיות איזשהו הוק, איזשהו משהו, איזשהו זרע של רעיון שהשחקן אמור לפתח יותר ולהפוך את זה בעצם לרול פליי.
אתה נשמע ביקורתי.
אני נשמע ביקורתי כי בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה שורה אחת די גנרית, כאילו עוד פעם, יש איזה כמה אופציות לכל... לכל דבר מזה, אבל בסופו של דבר זה שורה אחת, זה די גנרי, וזה המון 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 עבודה לשחקן. כלומר, אם השחקן לא מתעסק במשחק ברול פליי ומשחק תפקידים, אז זה לא היה עניין אותו. וראיתי גם הרבה מנחים שאפילו לא תורכים לקרוא את החלק הזה של הדמויות ושל השחקנים, לכאורה, עוד פעם מכנית, שחקן שמשחק לפי החלקים האלה ברקע שלו, אמור לקבל יותר השראה, יותר אינספיריישן, יותר בונוסים אין פליי, כלומר מכן. זה לא מאוד חזק, זה מאוד אמורפי, זה מאוד כאילו לפיל אבאוט איט, ואיך אתה מרגיש לגבי זה, ואיך אומרים זה מה יש.
אתה אומר זאת לא מכניקה חזקה. אז בוא נחשוב רגע על מה המכניקה של מבוכים ודרקונים כן עושה. איזה סוג של כאילו נוצר משחק, כן? אנשים משחקים דמות, זה נכון שזו דמות שנלחמת הרבה, אבל...
אני אומר, מבחינת התפיסה שלי, קודם כל, כל דבר שקורה סביב שולחן המשחק הוא חלק מהמשחק. גם אם השחקנים מדברים חצי שעה של טקטיקה על איך כדאי לעשות את זה, ומה כדאי לעשות, ומה אנחנו רואים משם, ומה אנחנו עושים, ואחר כך בסופו של דבר הקרב עצמו לוקח 5 דקות, כל מה שהלך כאן זה חלק מהמשחק. ועוד פעם יש גם סיפורים שתומכים, איך הוא שהדמות נכנסת לתוך הצד של הקרב. כמו למשל שחקן שיודע שההתקפה היעילה היא אם הוא ישתמש בקשת, אבל הוא מחליט במקום זה להשתמש בשוט. למה? כי ככה הוא מרגיש שהדמות שלו באה יותר לידי ביטוי, זה מה שהוא מרגיש לו נכון. אז הוא בעצם מכניס את המשחק תפקידים שלו לתוך הדמות, ולתוך הקרב.
זאת אומרת, משחק התפקידים כבחירה, כמה שמדרבן את הבחירה הפחות...
הפחות נכונה טקטית ויותר נכונה לדמות שלו, יותר נכונה סיפורית. מעבר לזה גם שיש שיטות שעושות סוג של שילוב בין השניים, למשל... למשל נשגבים עושה את זה באופן בינוני נקרא לזה, והוא שהוא פשוט מבוססת על זה. אני אומר באופן בינוני כי בסופו של דבר זה נשגבים מבוססת על בנק של קוביות. לכל אחד יש את הדמות שלו, יש לו את היכולות שלו, יש לו את התכונות שלו, וככל שיש לו יותר נקודות בזה ובזה הוא מקבל יותר ויותר קוביות, הוא יכול לעשות משהו יותר רציני. אבל כחלק מהפעולה שלו הוא צריך לתאר את הפעולה, את מה הוא עושה, איך הוא עושה את זה, האם הוא משתמש באנשים אחרים, משתמש בסביבה. ככל שהתיאור הוא יותר מרשים ויותר מגניב ויותר נשגב, אז המנחה נותן לו בונוס של בין 1-3 קוביות. כאשר בונוס של 1 ו-2 זה הנפוץ, אם השחקן מקבל בונוס של 3 קוביות, זה גם שווה נקודת ניסיון אחת, שזה מלא בנשגבים. זה בהחלט בונוס רציני, ולכן זה מעודד אנשים לספר ולהרחיב את בעצם את המשחק תפקידים שלהם בכל פעולה שהם עושים, בין אם היא קרבית ובין אם היא לא קרבית. וושו לעומת...
זה עדיין נשמע קצת אמורפי.
זה בהחלט אמורפי, זה לחלוטין תלוי מנחה.
אבל זה יפה, כי נשגבים משיטה שאתה יכול להגיע בה לגלגולים של 30, 40, 50, 200 קוביות... ואז למה שאני אתאמץ בשביל עוד 3 קוביות אם כבר יש לי 200? אז הנה סיבה להתאמץ בשביל עוד 3 קוביות אפילו שכבר יש לך 200. זה ממש יפה ואני אוהב את זה.
בהחלט. וחוץ מזה יש את וושו. שוושו פשוט אין לך בנק קוביות, אלא אתה פשוט על פי מה שאתה מספר, על זה אתה על כל פעולה וכל שלב בסיפור שלך, וככל שהסיפור שלך יותר מורכב, ככה אתה מקבל את הקוביות. ממש, כל הספר חוקים הוא איזה... 20 עמודים, אז כאילו זה גם, זה לא מאוד, כאילו יש שם, הם נותנים בבולטים על איך לחלק את זה, ואיך לתת את הקוביות לדמויות ולשחקנים, אבל באופן...
צריך רגע להגיד על וושו, וושו בעצם שיטה שנועדה לדמות כל מיני סרטי אומנויות לחימה מוגזמים במיוחד כאלה סינים, נכון?
בהחלט, אני קודם כל היא שיטת שלד, כלומר אני הרצתי גם משחק של סופר גיבורים של אקסמן כזה, אבל סוג של הלא יוצלחים כזה, אקסמן סוג בית ברושו, וזה עובד מצוין, והייתה שם וכן, כאילו, והרעיון הוא באמת לעשות משהו מטורף ומשוגע כזה, כאילו אם יש לך, אתה נלחם מול איזה בריון והוא מפוצץ עליך קיר של לבנים וכל הלבנים עפים עליך, אז אתה מגן על עצמך בתגובה, אז אתה קופץ באוויר והולך על הלבנים בעודם באוויר ועושה סלטה אחורה ובועט באחת האבנים כדי להחזיר אותה אליו שתפגע לו בראש, ובעצם מתנהל סוג של דו שיח כזה בין השחקן לבין המנחה, שכמו בסרט פעולה סיני משוגע כזה, שמחליפים איזה מיליון גרופים כזה אחד עם השני ועושים דברים משוגעים באוויר עוד לפני שהם נפלו ועוד לפני שהעלה הספיק ליפול מהעץ, אז כזה, זו שיטה משוגעת לגמרי והיא כיפית מאוד, כי הכל שם מאוד מופרך ומאוד over the top, וככה היא בעצם משלבת את כל הסיפור לתוך הקרב, את המשחק תפקידים לתוך הקרב שהוא לכאורה יותר מכני.
טוב, אני יכול כמובן לשלוף רגע את ונור עולם המבוך החביב שלי, ולהגיד שגם בו יש הרבה קרבות, זה משחק שקרבות הם חלק מרכזי ממה שיש בו, והרבה ממה שהדמויות יודעות ויכולות לעשות זה בתחום קרב, אבל קודם כל אחד מהדברים שמאוד מאפיינים את ונור, ונראה לי משחקי עולם מנוע אפוקליפסה האחרים, זה שאין בעצם את ההפרדה הזאת של קרב או לא קרב, הכל מתנהל באותה מכניקה בסופו של דבר, של המהלכים וסיפור, סיפור של הסיפור ותיאור של דברים שדמויות עושות וחיפוש של טריגרים בתוך הסיפור להפעיל מהלכים. כשהדבר שמאוד מאוד מאפיין, נגיד בהשוואה ששמים את זה מול משחקים כמו מבוכים ודרקונים, אחד הדברים שמאוד מאפיינים משחק כמו ונור זה שהשאלה היא הרבה פחות כמה תנועות מדויקות יש לך וכמה דברים בסגנון הזה יש לך, שהכל שם הרבה יותר מאורפל בדברים האלה, אין מרחקים מדויקים שאתה יכול ללכת ולא חייבים להשתמש במפה, וזה ממש פועל בסדר גמור. הדבר הרבה יותר חשוב הוא מה שנקרא מיקום סיפורי. אם אתה עכשיו, אם נפל עליך עכשיו סלע גדול, אז זה הדבר שאיתו אתה צריך להתמודד סיפורית, אין דרך לדלג על זה. זאת לא שאלה של צעדים ומספר תנועות ופעולות. הדבר הסיפורי הבא שתצטרך לעשות יהיה להתמודד עם זה שנפל עליך הסלע. אם אתה קפצת באוויר כדי להגיע לצד השני, אז התוצאות של מה שעשית יהיו תלויות בזה, זאת אומרת כישלון או הצלחה תהיה תלויה, תתבסס על זה. קפצת עכשיו מעל צוק ונכשלת, אז אולי עכשיו אתה תלוי על הקצה בקצות האצבעות שלך, אולי אתה כבר נפלת למטה. אבל מהבחינה הזאת הסיפור הוא הרבה יותר, השאלה היא מה קורה עכשיו בסיפור, ולא שאלת טקטיקה לצורך העניין, אין כמעט. כאילו כל העניין הזה של ניהול טקטי של הקרב, הוא לא קיים. זה קרב סינמטי, אבל נגיד הוא לא ברמה הזאת של, זה לא רושו. בדרך כלל. לעומת זאת, פלאים לפעמים זה קצת ככה, נגיד, אם לדבר על הקרבות בפלאים, הדבר שמאפיין את הקרבות בפלאים בעיקר, ויצאנו לדבר על זה לדעתי בעבר, זה שהכל שם מתכתב, שוב, כמו כל המשחק, גם בפלאים אין מכניקה ייחודית לקרב, אבל כל דבר שקורה, היכולות שלך, מה אתה יכול לעשות מושפע מהמצב הרגשי ומהדימוי העצמי של הדמות, זאת אומרת, ככל שהדמות נתפסת ותופסת את עצמה כיותר מושיעה, יותר מסוכנת, יותר משעממת וכן הלאה, זה משפיע על הדברים שהיא יכולה לעשות, ואותו דבר גם בפחות. ולהיפגע, גם פגיעה פיזית, תמיד האספקט המשחקי של זה הוא אספקט רגשי. זאת אומרת, אתה מקבל איזושהי פגיעה, היא פגיעה רגשית, והיא גם כן משפיעה על הדברים שאתה יכול לעשות. אז זהו. קרב זה משחק תפקידים.
אפשר להגיד גם על, כאילו עוד פעם, בסופו של דבר יש נגיד שיטות, גם למשל שיטת שלד כמו צ'אמפיון, זה הירו סיסטם אם אני לא טועה, שזה כן. על שיטת שלד שבגדול אפשר לבנות שם כאילו דמויות עם כוחות, היא לא מאוד מוגבלת, היא נותנת כל מיני אפשרויות שונות, אני למשל צריכתי לבנות שם ג'וק ענק, זה לקח איזה מיליון נקודות, אבל השיטה מאפשרת את זה, אבל מה ש... בעצם מכניס את המשחק תפקידים לתוך זה, לדעתי, זה, איך אומרים, יש לך 10 אנשים שונים, כולם, הכוח שלהם זה לראות אנרגיה. כן? אם לצורך העניין ניקח את, אפילו את אקסמן, בסדרה, יש לך כאילו ציקלופ הוא יורה אנרגיה, וסיניסטר הוא יורה אנרגיה, ואפוקליפסה הוא יורה אנרגיה, וכולם יורים אנרגיה. אבל... כל אחד עושה את זה בדרך אחרת, כל אחד מתאר את זה בדרך אחרת. הקרן של ציקלופ היא אדומה והיא מהעיניים, הקרן של, של סיניסטר היא מהידיים והיא צהובה, האפוקליפסה, הידיים שלו הופכות לרובה, ורק אז הוא יכול לראות אנרגיה. ראיתי, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל איזשהו מקבץ של, או איזה סרטון, שאומר איך להפוך את הדמות שלך ליותר אישית. אם זה סרטון אני אמצא אותו, ונשים את זה... נשים קישור, אבל איך להפוך את הדמות שלך ליותר אישית? זאת אומרת, אם אתה קוסם, ואתה מטיל מג'יק מיסייל, איך אומרים, איך אתה חותם עליו? איך הקסם הזה שלך? אם אתה נקרומנסר ואתה יודע מג'יק מיסייל, אז אני לא יורק עלי הקטן וסגול, אני יורק גולגולת. זו גולגולת זוהרת שפוגעת באנשים. ככה אני מכניס את, את הפן שלי, עוד פעם, זה להכניס שורה אחת לתוך המשחק. וזה משנה את משהו שהוא לכאורה מכני לחלוטין, אבל זה נותן לו אופי.
לגמרי, וזה גם, זה נגיד, כל הסיפור הזה של ה... בהירו סיסטם קורא לזה ספיישל אפקטס, אבל כן, אפשר לקרוא לזה הסקין, כן, של ה... זה היכולת בעצם לעשות ריסקין להמון המון דברים, היא דבר שכדאי לזכור אותו, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו מדברים על הסיפור, וזה יהיה לזה גם השפעה אמיתית, כי דברים מתנהגים אחרת כשיש להם משמעות אחרת בסיפור. לצורך העניין עכשיו במשחק בקמפיין החדש, בקמפיין ונור החדש שלי, אז יש אחת השחקניות שלי, היא משחקת מכשפת, אבל שזה כן, הקוסמת מהסוג היחיד שיש בה חוקי בסיס של 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 ונור. אבל אחד מהדברים שהיא אומרת, אוקיי, אני לא יודעת מה זה, זאת אומרת, מה הקור של כוחות הקסם שלי, אני מבינה את זה בכלל בתור איזה מה שאני מקבלת מכל מיני רוחות שעוזרות לי, יכול להיות שזה אפילו הדבר שבאמת קורה, אנחנו עוד עובדים על לאבד את הדבר הזה, אבל היא בכל אופן רואה בזה כאילו בקשות שהיא מבקשת מכל מיני רוחות ומקבלת מהם את הדברים. אז התחיל לצבוע את הדרך שבה כל הקסמים שלה מתנהגים, כן? למרות שהיא לקחה קסמים גנריים מתוך הרשימה הגנרית של הקסמים. אז כמובן, קודם כל זה השפיע על איזה קסמים היא בחרה, אבל זה גם משפיע על איך הם מובנים, הקסמים האלה, בתור מה בעצם הם עושים. זהו. אז לדעתי זה דבר חשוב בכל דבר שאנחנו... אפשרות מגניבה ששווה לנצל.
יש את השאלה השנייה שאלת בהתחלה.
כן.
זאת אומרת, דיברנו על האם קרבות משחקי תפקידים, אבל גם דיברת על מכניקה מחוץ לקרבות ולמה צריך אותה בכלל. שזאת שאלה שעולה הרבה פעמים מצד שחקנים וחקנים ודרקונים, וזאת שאלה שאני יכול להבין אותה, כי למה אני צריך בעצם משהו שיגביל אותי בזמן שאני משחק את הדמות? אני משחק את הדמות כמו שאני רוצה. ואני דווקא מאוד אוהב שיטות שכן מתערבות, אני עושה מרחאות עם הידיים,
כן.
במשחק התפקידים, כי אני מרגיש... שיש כל מיני דברים ששחקנים לא יחליטו בשביל הדמות שלהם אם לא יכפו את זה עליהם. זאת אומרת, יש שחקנים שמאוד נהנים שהדמות שלהם סובלת, שזה באמת, כאילו אני לא אומר את זה בתור בדיחה, אנשים נהנים מזה מלשחק איזושהי דמות שקשה לה. אבל באופן כללי הרבה מאוד שחקנים, כנראה רוב השחקנים, לא יבחרו, לא יעשו דברים שפוגעים בדמות שלהם, שהם נגד הדמות שלהם, אם לא תהיה איזושהי מכניקה שתעודד אותם. ומה לעשות, ברוב המשחקים אני רוצה להאמין שמשחקים אנשים, ואנשים הם פגומים, הם לא תמיד בוחרים את הבחירה הכי נכונה, הם לא תמיד עושים את מה שטוב, ואני אוהב שיטות שנותנות לי סיבה לבחור את מה שלא טוב, לשחק את הדמות בצורה שמרגישה לי יותר אמינה. אז זאת תשובה שלי לשאלה של למה אני צריך חוקים שיתערבו לי ברול פליי.
אז אני אגיד משהו, וריאציה אולי קלה על זה, ואני חושב שזה מתקשר למה שאני אמרתי בשבוע שעבר, בשיחה של שבוע שעבר, על מה זה הדבר הזה שאתם משחקים. אני אמרתי שחוקים מבחינתי הם טריגרים לדברים סיפוריים מעניינים. וזה לא רק עניין של דברים רעים, אנחנו לפני רגע הזכרנו את הקשרים, את מערכת הקשרים בוונור, ואני חושב שפשוט הדבר הזה אומר לך, היי, טיק טיק טיק, זה אפילו לא מכריח אותך, כן? זה נותן לך איזה מין דחיפה, אומר, תראו דבר מגניב שאפשר לעשות. ואני רוצה חוקים שיגידו לי, תראו דבר מגניב שאפשר לעשות, וכשאין חוקים כאלה, אז אני עושה פחות דברים מגניבים, זה היה הכל. זה נורא נורא פשוט, וזה הרבה פחות בקטע של להכריח או לדחוף אנשים לעשות מה שהם לא רוצים, יותר בקטע של להציע דברים, להציע דברים מעניינים.
זהו, אני חושב שלהכריח הייתה בחירת מילים לא טובה מבחינתי. אני מדבר על שיטות שמתגמלות בחירה כזאת.
כן, אוקיי, בדיוק. אז אני רוצה גם לתגמל, אני גם רוצה להזכיר, אני גם רוצה שזה ייתן רעיונות לעשות דברים מעניינים ומגניבים, ואני לגמרי בסדר אם מישהו מנסה את זה ואומר לא, אני לא רוצה את זה. אני מתרשם שיש הרבה שלא ממש ניסו, ושווה לכם.
הייתי אומר שאיתי צריך לתת לנו דוגמה לאיזה שיטה או שתיים של שיטות שמתגמלות.
רוצים לנוסע על הפיד או משיטה אחרת?
שיטה אחרת, נוסע על הפיד תנתן כל הזמן.
שיטה אחרת, אז אני, אז במשחק, בדיוק משחק המדע בדיוני שאני מריץ עכשיו הוא מבוסס פייט, ובפייט לכל דמות יש את ההיבטים שלה, זה הלב של הדמות. וכל היבט יכול להיות מפורש בצורה חיובית או שלילית, ואז אם אני יכול לפרש אותו בצורה חיובית כשאני מנסה לגלגל קוביות או משהו כזה, אז אני יכול להוסיף לעצמי עוד לקוביות ולעשות דברים בצורה יותר טובה, ואולי להצליח בדברים שלא היה לי שום סיכוי אחר להצליח. ומצד שני, כשקורים דברים שיכולים להיות רעים לי, אז אני חייב, לא חייב, אז המשחק מתגמל אותי אם אני הולך לעשות אותם. למשל, במפגש האחרון הדמויות חזו באיזשהו מחזה מאוד קשה מרחוק, הם משחקים צוות טלוויזיה, ואז אמרתי לאחד מהם, שמע, אתה מאוד אוהב דרמה, אתה עכשיו מאוד רוצה ללכת לצלם את הדבר הזה מקרוב, אתה לא רוצה עכשיו לצלם מהחללית מגובה קילומטר, אתה רוצה להיות בתוך האקשן. ואז הוא אמר, אוקיי, אז נתתי לו נקודת גורל, כי הוא הסכים איתי, והוא הלך לצלם מתוך האקשן.
כי אתה הפעלת עליו בעצם איזושהי מכניקה, שאם הוא מקבל את המשיכה הזאת שלך, אז הוא מקבל איזשהו תגמול.
את הפלוס לקוביות שאמרתי בהתחלה שאפשר לקבל עליו, לא, עליו משלמים בעזרת נקודות גורל. זאת אומרת, ברגע שהוא נכנע למשיכות האלה שנותנות לו נקודת גורל, יש לו איך לתדלק אחר כך את הפלוסים לגלגולים אחרים.
יפה, מגניב, מגניב. פרקליט?
לפעמים עם המנחים אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
היום בפרקליט השחקן, קודם כל דיברנו על מה הוא משחק תפקידים ומה הוא לא משחק תפקידים. אם אתם נהנים, זה משחק תפקידים, זה הכי חשוב.
בדיוק.
זה הדבר שהכי חשוב לזכור. נהנתם, שיחקתם משחק תפקידים. לא נהנתם, אנחנו ממליצים שתמצאו שיטה שאולי תתמוך יותר במה שאתם כן נהנים. אז אנחנו לא פה כדי להגיד איזו שיטה יותר טובה, אנחנו פשוט כאן כדי לעזור לכם קצת להרחיב ולהסתכל מסביב, אולי השיטה שעושה את מה שאתם אוהבים קצת יותר טוב.
יפה ונאה. חברים, להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
ביי. לא קריטי, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הם.